אנחנו הולכות לטפס על הזמן המופלא הזה בשנה היהודית. כזה... זה בסדר? זה עלה כבר? אין שידור. אין שידור, אין שיעור. מה שלא מצולם לא קיים. אין. אפשר, בנות, לחטט באף, להוציא בטן. לא רואים אותנו. עוד מעט, אנחנו נזדקה.
זה משך
משתדלת.
פילאטיס, הכל אצלה זה גם.
לא, אגב פחול.
יא, מה חושבים עלינו בעולם? פתאום חושר. וואי, בטן גדולה. תמיד גדולה. נכון, זה יפה.
יש שידור, אבל עוד אין תאורה.
יש שידור ואין תאורה.
רגע, זה עוד כמה דקות.
אז זאת אומרת שלא רואים או שרואים עמום?
שומעים אותך, אבל יש תאורה.
בניות שמנו תאורה רומנטית. תדעו לכם שהגשם הזה כזה מדהים, כאילו השמיים בוכים איתנו, באמת, ממש, זה עושה טוב. אני גם מאוד, אני גם לא רוצה להגיד שום דבר שישמע אפילו מפחיד, אבל יש לי תחושה נורא חזקה שזה מסכל איזושהי פעולה נגדנו. אני בטוחה, פתאום אין ראות וכל השמיים מעוננים, זה בטוח הגנה. אני בטוחה, במיליון אחוז. שי, הפלאפון שלי פשוט שכחתי איזשהו, הנה, שכחתי ספר ואמרתי לחיים, תצלם לי, תצלם לי. אז הנה, הוא צילם לי. מצוין. אז שאלה אותי, שאלה אותי אישה אחת שילדה לא מזמן והאיש שלה נהרג בעזה, אז היא אמרה לי, איזה מין חג צולע זה יהיה ימימה. ואמרתי לה, אין חג פסח שהוא לא צולע. חג הפסח הוא תמיד פיסח. והפיסחות הזאת, הצליעה הזו, חזל מדמים אותה לדילוג. זאת אומרת, כשתהיי בחג הכי צולע שלך, הכי פיסח, תדעי לך שיש כאן דילוג קירורגי ממש, שבא להוציא שבויים ממקומות מאוד מאוד מוסתרים. שימו לב לפסוק בישעיהו, כציפורים עפות כן יגן השם צבקות על ירושלים, גנון והציל. זאת אומרת, ירושלים תהיה מוגנת ומוצלת, גנון והציל, פסוח והמליט. מה זאת אומרת? המלבי מסביר שכשהמשיח יגיע, ירושלים תהיה מוגנת, ותל אביב, אני מכניסה לפסוק, ובמחנה האויב פסוק. אנחנו לא נוכל לשטח, ולא נוכל לחסל, ולא נוכל לרצוח, מפני שיש שם שבויים שלנו, ולכן הקדוש ברוך הוא יצטרך לצלוע כמו פיסח, כדי למלט את השבויים שלנו משם, פסוח והמליט. פסח זה חג שלפעמים נראה כמו צליעה, כי את לבד, כי כלכלית, כי לא טוב לך בלב, כי השבויים, כי ה... אבל הצליעה הזו מבשרת איזשהו דילוג כירורגי שבא לשלוף ולמלט כל מיני שבויים שלנו. תקשיבו, זה לא חג שיש כל שנה. אין קטע בהגדה הזו שלא תפתחי, הוא פשוט ידבר אלייך ותגידי, אימא לזה עכשיו, אימא לזה עכשיו. ברוכות הבאות, בשלג ובקור. כל פעם כשהייתי אומרת, חייב אדם לראות עצמו בכל דור ודור כאילו הוא יצא ממצרים. היה לנו נורא קשה, רגע, אבל מה זה מצרים? אבל מה זה גאולה? אבל מה זה? אני אמר לכם את האמת, תמיד התפילות על גאולה נראו לי קצת מנותקות וקצת מרוחקות, כי בסדר, גאולה, אנחנו מסתדרים, ברוך השם. ופתאום השנה, איפה שלא תפתחי, אני פותחת, אני רואה את הקטע הזה בהגדה, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. מה זה הפדיחה הזאת? למה יאמרו הגויים איה אלוהם? מה זה? וכשאת שרה, והיא שעמדה לאבותינו, את חושבת עליה, על אמא, על אחות, על אלמנה, על יתומה, על חיילת, על חובשת, והיא שעמדה, איזה דבר רלוונטי זה פתאום. ומתי חשבתי על זקה בהגדה, כשכתוב, ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, לא רוחצת ולא הוכתלת. הוא עובר ליד איזושהי מישהי שנראית כמו גופה, וארחצך ועעדך עדי, הוא מלביש אותה, הוא מכבד את הגוף שלה. זה ממש זקה באגדה. וכל הנרטיב הזה שאנחנו מספרים בהגדה, ברוכה הבאה. הריצלה, כל הכבוד ברכבת. כל הנרטיב של ההגדה שכל שנה צריכה לדמיין לך איזשהו סיפור ילדים של עבדים ושל משוחררים, השתלטות על גוף ונפש של בן אדם, גלות מהבית, אלפי אנשים ונשים עומדים לחגוג את ליל הסדר לא בבית, מכות שמנחיתים על סינואר והוא לא זז מילימטר, מה זה אם לא פרעו, עולם שעומד ומצביע עלינו כעל הרעים האולטימטיביים. זה כתוב בהגדה, ויראו אותנו המצרים. למה לא כתוב ויראו לנו? הם עשו אותנו רעים, אבל הם עשו לנו רע. אבל העולם, כשהוא רואה כמה אנחנו פגיעים וחדירים, פתאום רואה אותנו כרעים. איזה מין תעלומה זאת? זה קורה עכשיו. זמן שעובר ולא רואים לו סוף. הפגנות, דתן ואבירם במצרים שצורכים על משה רבנו, ולא אמרתי שביבי זה משה, אבל צורכים על המנהיג, למה הראות על העם הזה? והצל, לא הצלת. זמן אינסופי שעובר ולא רואים את הסוף. כשאת רואה את ההגדה של פסח מתממשת לנגד עינייך אחד לאחד. וואו. מה זה אומר? מה זה אומר? הרבי מלובביץ' אומר, כשתראי הכל קורה כמו במצרים, כי ימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. אתם תראו את הניסים שקרו אז ממש עכשיו. מנות הגדה של פסח היא עכשיו ממש. ולפני שאנחנו הולכות ללילה הגדול הזה, ליל הסדר, אנחנו הולכות פסיעה פסיעה ומתחילות בערב הפלא הזה. ראש חודש ניסן, חודש שנטל 10 עטרות. מה זאת אומרת? אנחנו לא ממש מבינים, אנחנו רק יודעים שקרו בחודש הזה 10 דברים טובים. תעשי טוב בגימטריה 10 פעמים, יוצא לך ניסן. ערב מאוד מאוד גדול, בואו נלמד, למדנו את זה עכשיו בכיכר החטופים, עכשיו אנחנו נעמיק בזה, מה זה הלילה הזה. ואני פשוט אכעס באופן אישי על מי שלא תיסה תפילה הערב, במילים שלך, איך שאת רוצה, לא יודעת על מה, את חייבת. זה לילה שאסור להחמיץ אותו בשום פנים ואופן. מה קורה בלילה הזה? ובעולמות העליונים, בראש חודש ניסן שמתחיל עכשיו, מחליף הקדוש ברוך הוא את המלאכים הממונים על מזלו של האדם, ואת השרים העליונים הממונים על העולם. יש הערב חילופי משמרות בשמיים. משמרת של מלאכים שמונתה בחודש תשרי. אומרים לה, בבקשה לכי מכאן, מחליפים את המלאכים שממונים על מזלם של ישראל ועל מזלך שלך. חילופי משמרות בשמיים. תקשיבו, בחודש תשרי המשמרת של המלאכים שמונתה מכונה בהגדה משלחת מלאכי רעים. זה המלאכים שמינו לנו בתשרי, בראש השנה האחרון. זה כתוב בהגדה ככה, ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. מה זה מלאכי עברה? תקשיבו למילים של המלבי ממלא, שהעברה היא שיעבור הגבול ויזיק גם למי שלא חטא. וזה הדבר, הדבר שהיכה את כולם, שלא כמו בברד, שמי שנס אל הבתים לא נפגע. מלאכי עברה זה מלאכים שמאפשרים לרוע לעבור גבול של מדינה, לעבור גבול לתוך בית פרטי של בן אדם. ישלח בם שלא נדע, מלאכים עברה וזעם וצרה. עכשיו בשמיים מתחלפים המלאכים ויש מסדר ענק. כך אני רוצה שתציירו מול העיניים שלכם, מסדר ענק של 600 מלאכים חדשים, משמרת שמצחצחת את המדים עכשיו בשמיים, והיא קוראת לארבעת החיילים האחרונים שנהרגו. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה בשנת תשפ"ד. אמיתי בן שושן וריף הרוש, אילי צעיר, עידו ברוך, וכמו שאמרתי את זה, אחד אמיתי, אמיתי, ואחד ראש, ריף הרוש, ואחד צעיר, אילי צעיר, ואחד ברוך, עידו ברוך. ו600 חיילים מחליפים את המשמרת הקודמת, קוראים לארבעת החיילים הכי צעירים שהגיעו ואומרים, חברים, אנחנו כאן במשמרת שמביאה את הגאולה. שימו לב למילים המדהימות של הארי הקדוש, ובראש חודש ניסן, זה עכשיו, יכול האדם לחדש את השפע על כל השנה הבאה. וזהו, ראש השנה מיוחד רק לעם ישראל. כי האומות יכולות לשנות מזלן רק בראש חודש בתשרי. אבל לנו, אם הייתה זו שנה רעה עד לניסן, נותן הקדוש ברוך הוא ראש השנה נוסף. ולכן אמר החודש הזה לכם, אם הייתה לך שנה מדהימה, אל תבקשי חילופי משמרות. אבל אם הייתה שנה איומה, יש לך תחנת יציאה בחודש הזה, בערב הזה, ראש חודש ניסן, לשנות את המזל שלך לגויים. אין כזו הזדמנות. ואמר האריזל, שראש השנה של תשרי הוא ראש השנה לגוף, וראש השנה של ניסן הוא ראש השנה לנשמות. אנחנו יכולים עכשיו להסיט את הכל לכיוון אחר בכלל, בכוח דבר אחד שקוראים לו הצעקה. רבי נחמן מברסלב נולד הערב הזה, יום הולדת שמח רבי נחמן. ורבי נחמן אומר שצעקה יולדת מזל חדש. היולדת לא צועקת כי היא יולדת, היא יולדת כי היא צועקת. בן אדם שמסוגל לצעוק יכול ללדת מזל חדש. אני אקרא את דבריו היפהפיים של הרב סולובייצ'יק. מה קרה בנות? מתרגשים, מתוקות שלי.
אם צעקתי היום, אז ילדתי ולא צעקתי.
ילדת, אין צעקה שלא יולדת, אין. הרב סולובייצ'יק, המהמם, הוא אומר, אני אעבור איתכם על מלא קטעים בהגדה, והם ייכנסו לכם ללב, גם אם לא תזכרי, זה יישב לך בתוך הלב. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, עכשיו, הברסלבים, צורכים את המשפט הזה בליל הסדר. אם את שומעת צרחות, זה מפני שיש לך שכנים ברסלבים, ונצעק ככה. מה זה? לתורה יש דרך לספר לנו סיפור באמצעות שתיקה, אומר הרב סולובייצ'יק. סיפור השכחה והייאוש מסופר על ידי כך ששבויים אינם אומרים דבר. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. אנשים השרויים בסבל רב מאבדים את תחושת הזמן. ימים, לילות ושעות הופכים למונוטונים ומשמימים. אנחנו חוות עכשיו את השבויים. הזמן הופך מופשט ואנחנו מפסיקים להרגיש אותו. לפעמים הוא חולף מהר, לפעמים לאט. אין לשבוי עומדן זמן. הזמן הופך לאוסף של דקות, שעות או ימים. וזה כתוב בהגדה, ויהי בימים הרבים ההם. אלה ימי שתיקה שסומנו על ידי השפלה, לעג וכלס. אלה ימים שמצטברים ללא משמעות. וכשבא משה רבנו, בא הכל לעולם. כתוב בזוהר, כי אתה משה, אתה כל. בא משה רבנו, בא כל. למה? אני רוצה להסביר. הפחד הכי גדול שלי, אמרה לי שבויה צעירה ויפה ששוחררה עם אמא שלה, שאין שום ישראלי בחוץ שמסוגל לעזור לנו. כי סיפרו לנו בעזה שישראל נכחדה. ולא היה לנו קשה להאמין לזה, כי הקיבוץ שלנו נכבש, נכבש. אז למה לא ירושלים? אז למה לא תל אביב? כשאת נמצאת חס וחלילה במקום שבו את יודעת שבחוץ אף אחד משלך לא מסוגל לעזור לך, למי תצעקי? פתאום מגיע משה מהארמון, ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. אתה יהודי? כן. אתה לא משועבד? לא. יש בעולם עדיין יהודים לא משועבדים? כן, אני. ואני צעק, ופתאום אזכיר להם שיש למי לצעוק. את ואני, המשה רבנו של החטופים. הם חושבים, וכך מספרים להם הפלסטינים בעזה, שאנחנו לא קיימים. אז למי לצעוק? למי? את לא זוכרת אפילו שאת יכולה לצעוק. אתמול שלחו לי מעיקן 11, יש לי שם מפיקה נורא מתוקה, ויש לה דברים לפעמים שאומרת לי, אמא, את חייבת לראות. סרט שהיה אתמול בכאן 11, קוראים לו 6.5. ויש שם זוג צעיר, בחורה ובחור, והם שומעים מחבלים מסביב וערבית, הם מתחבאים בממד, אבל אז יריות בתוך הבית, יריות לדלת של הממד, היא נפצעת ברגל, ואז הוא שומע בום, נזרק לדלת, הוא יודע שזה רימון, הוא זורק אותה מהחלון, זורק את עצמו מהחלון, סוחב אותה פצועה, יורים בהם עוד פעם, היא מדממת, עומדת למות, הם מוצאים איזה בור ומתחבאים בו, שעות, 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 מתחבאים, מתחבאים, הסיפור הזה ממש טלטל אותי, והיא עומדת למות, היא גוססת, היא מאבדת דם, הוא מנסה לעשות לה חוסם עורקים. ופתאום היא שומעת קולות של חיילים, של צהל. אה, צהל, זה אנחנו, אנחנו פה. מגיעים שני חיילים, תיקחו אותנו, תצילו אותנו, היא עומדת למות עכשיו, הוא אומר, ואומרים, אין לנו רכב, אין לנו ציוד, אין לנו כלום, אנחנו לא יכולים לעזורכם, אנחנו לא יכולים להצילכם, היא אומרת ברגע הזה, פשוט. נשברתי, מישהו בא מבחוץ, אני יכולה להגיד לו, אני צועקת, הוא לא יכול לעזור לי, ואז היא אומרת, והיא לא דתייה בכלום, אבל היא לא יודעת כמה היא דתייה. נזכרתי שלפני 4 שעות, כשכל זה התחיל, התקשרתי לאבא שלי, והוא אמר, אני בא. אמרתי לעצמי, מה אני יכולה לנצל בחיילים חסרי העונים האלה? פלאפון, תביא לי את הפלאפון. מתקשרת לאבא. הוא אומר לה, איפה את? אני שעות מסתובב פה, מחפש אחרייך בעיריות. אבא, אני פה, אני פה, הוא מגיע. הוא עושה לה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. הסיפור הזה טלטל אותי, למה? כי אין פה מישהי שלא התקשרה פעם לאבא והוא לא עזר לה. כמה תפילות מתות יש לנו? כמה? מלא. תפילה שפניתי לה והוא לא ענה והוא לא שם לב והוא לא... רבי נחמה תמיד יגיד לנו... מאמי שלי, אין דבר כזה צעקה שהולכת לאיבוד. אין, אין. אין לבזבז תפילה. רק מה? לפעמים את אומרת, אני לבד. אין בעולם מישהו שיכול לעזור לי. רגע, אבל היה לי הטלפון של אבא. אבא, אני פה, אני פה, אני פה. אומר הרב שמשון רפאל הירש, למה את עושה את כל עבודות הפסח המיותרות? למה? למה? הרי רק צריך להוציא את הלחם ולבאר חמץ. לא, יאללה מזרנים, יאללה זה. אני תמיד אספר לכם על אמא שלי שהיא מסכין. הייתה עושה בין המרצפות את הסליל השחור הזה, עד שהייתה רואה את השכנה, מה קורה אצלה ובאיזה שלב היא בפסח. למה, אמא, למה? אין חמץ, אבל יש לך תמיד נוצץ, לא אוכלים לחם. מה, למה היא עושה את זה? אומר הרב שמשון רפאל יש, אל תזלזלו בהיסטריה של הניקיון. למה? כי בשנים של אסון, באזור אסון, איך יזהו אותך? הקדוש ברוך הוא עובר עם הליקופטר ולא רוצה, לא רואה אותך, לא רואה אותך, לא רואה אותך, ופתאום הוא רואה תנועות ידיים. ובקורבן פסח היו מלא תנועות ידיים. אומר הרב שמשון רפאל יש, זה היה מנגל, תעביר, אין לנו מספיק, יש לנו יותר מדי. את כמו עומדת על אי באמצע היד ועושה, אני פה, אני פה, אבא, אני פה. המצוות המרובות שעם ישראל עושה, מצוות מיותרות בליל הסדר, קונה, עושה, מושכת, מחליפה, זה תנועות של אבא, אבא, הצילו, הצילו. תראו מה הוא כותב על הצעקה, רבי נחמן, כי צריך כל אדם לצעוק לפני השם יתברך, ולישא אליו ליבו כאילו הוא באמצע הים, כולו תלוי על חוט השערה, והרוח סוערת עד לב השמיים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק, אבל באמת אין לו עצה ומנוס אלא לשאת עיניו אל השם יתברך ולצעוק, כי הוא בסכנה גדולה, ועל ידי הצעקה יזכה להוליד מוחין ודעת שהם עיקר הגאולה. וואו, את תצעקי, פתאום תגידי, רגע, איזה דעת תרד לך כשתצעקי? אני הרי לא סתומה. אני לא בן אדם אהבל שצועק לעצמו. אם אני צועקת, סימן שיש מישהו שמקשיב. כי מי שצועק לעצמו מג'נון. ואני לא מג'נונה ככל שאני יודעת. אני צועקת כי אני מרגישה עכשיו נוכחות קרובה. יש כאן מישהו שהוא לא שבוי. והוא יכול לשמוע אותי. בנות זה אנחנו. אנחנו עומדות עכשיו מחוץ לשבי. הם לא יודעים שאנחנו מחוץ לשבי, אבל אנחנו יודעים. וכמו משה רבנו, אנחנו צריכים להשמיע את הצעקה שלהם. הערב הזה צעקה ענקית. תראו את המילים הנהדרות של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. בתשרי, חייבת לצלם את זה. בתשרי. בראש השנה של תשרי, דן הקדוש ברוך הוא את העולם, אם הם אוהבים אותו ויראים ממנו. ובניסן, דן הקדוש ברוך הוא את העולם, אם הם אוהבים את בני ישראל. ולכן פרעו, שעשה רעה לישראל, הלקה אותו הקדוש ברוך הוא בזה החודש. וכך מלכה הקדוש ברוך הוא בחודש ניסן, כל מי שהוא עושה רעה לישראל. ובניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. עכשיו שימו לב איך קורא רבי לוי יצחק הקדושת לוי את הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים הוא, החודש הזה לכם ראש, שלא יהיו עוד ישראל נבזים ושפלים. וואו, יש כאן הבטחה לגאולה בחודש הזה, גאולה בצעקה מתוך אמון שיש מישהו מחוץ לסיפור שלך שמקשיב ויכול לעזור לך. ושימו לב לרבי צבי אלי מלך מדינוב שאומר זהירות גדולה ב-12 הימים הראשונים ממחר של חודש ניסן, וי"ב ימים ראשונים של ניסן הם הכוח הכללי לי"ב חודשי השנה, וכל יום רומז לחודש שלם, ויכולים זכי הרעות להתבונן בכל יום מ-12 ימי ניסן הראשונים איזה מאורעות יהיו בחודש אשר כנגד היום ההוא. במילים אחרות, בנות מכירות את הגוגל הזה? הבנות שלי שולחות לי, אמא הנה היום לפני 10 שנים, אמא הנה היום לפני שנה. בנות, אני רוצה לשאול אותך, איפה היית בזין בניסן תשפ"ג? אני אומרת לך, תחפשי בגוגל ותראי שזה היה יום נורא. כי זין בניסן זה תשרי. א' בניסן מראה לך איך כל הניסן שלך ייראה. כמו שמחר יהיה ככה כל חודש ניסן. ב' בניסן כל חודש אייר ייראה ככה. ג' בניסן כל חודש סיוון. זין בניסן זה התשרי המחריד שידענו. לא בדקתי, אני בטוחה שהייתה איזה הפגנת צנעה איומה, איזה דבר נורא ביום הזה. אין לי ספק, אלה ימים שאת עושה בהם טוב, מדברת בהם טוב. תיזהרו מפרעו, פרעו זה שתי מילים, פרע. ומתי הפה הרע נפתח? כשאת בלחץ. ביוד בניסן מתה מרים הנביאה המהממת הזאת שהוציאה עם הטוף שלה את כל בני ישראל ממצרים. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. צרעת בכל הגוף, אנחנו בפרשות תזריע מצורע, היא דיברה, היא הייתה בלחץ, היא לא הבינה מה קורה, היא הוציאה מילים איומות. לא, המילים של 12 הימים של חודש ניסן חורצות את השנה הבאה, ואנחנו מוציאות טוב על עם ישראל, ויש כל כך הרבה טוב, ואנחנו רק חושבים טוב וזהירים מאוד מאוד. אני רוצה שנתייחס לשפה של מסכת פסחים. השפה של מסכת פסחים מתחילה באור ל-י"ד בודקין את החמץ. מה זה אור ל-י"ד? זה י"ג בלילה. אז תגיד י"ג בלילה, איך אני שונאת שבהזמנות לחתונה אור לכ"ב סיוון חתונה. מתי זה? מתי זה האור? מתי זה החושך? איזה יום זה? שישי? ראשון? האם עכשיו אנחנו אור ליום שלישי? מה הכוונה אור לי? חזל אומרים, הוא לא אומר ביום י"ג בערב, שזה יוצא יום ראשון, עוד שבוע, שבועיים. הוא לא אומר ראשון בערב בדיקת חמץ, אור לי"ד, לי"ג, בודקים את החמץ. למה? אומרים חזל שם בגמרא, לישנה מעליה. למה שנגיד ערב? למה שנגיד את המילה חושך? למה שנגיד רע? אם אפשר להגיד אור לי. אני רוצה לשון מעולה, כי אלה ימים כל כך גורליים, והפה שלנו חורץ גורלות. בימים האלה, תיזהרו, נפתח לך עוד פה. בימים של לחץ, ניסן בגימטריה זה פעמיים פה. פה ועוד פעם פה בגימטריה זה ניסן. תיזהרי מאמי שלי. רק מילים טובות. בואו נשמע מילה לא טובה שחזל אומרים במסכת פסחים. מילה שהטרידה את מנוחתי מאוד מאוד. וכך כותבת הגמרא, חוטפין מצות בלילה פסחים. יש מנהג כזה לחטוף מצה, להחביא אותה, יש הרבה רבנים שאומרים לא לעשות את זה, לגנוב אפיקומן, לא לחנך ילדים לגניבה, ומחביאים את המצה כדי שהילדים ישאלו איפה האפיקומן. למה המילה הנוראה הזאת חוטפים מצות בלילי פסחים? וחז"ל מסבירים דבר מהמם. כמו שלפעמים יש בן אדם שהיה כאן לפני רגע ונחטף, אין הפתעה יותר ענקית מזאת. כך בדיוק תבוא הגאולה. זה לא יכול להיות. בדיוק כשם שנחטף יוסף הצדיק למצרים, נחטף! בני איננו ואנה עניבה, לא יכול להיות, אני שלחתי אותו, אמרתי לו, לך נאו ראה את שלום אחיך, והוא הולך ושואל בכזאת תמימות את אחי אנוכי מבקש, אגיד אנה לי איפה הם רואים, הוא בסך הכל היה ילד חמוד שלא חטא, מה זה? חטפו אותו, ואבא שלו בשוק ובהלם, ספר חדש שלצערי, שכחתי אותו בבית, של דוקטור מיכה גודמן, האיש הכל כך חכם הזה, והוא הוציא עכשיו ספר ביום השמיני. איזה ספר מהמם. והוא אומר, תקשיבו, אנחנו הופתענו בשבעה באוקטובר שלוש הפתעות. ההפתעה הראשונה, החמאס, אימאלה, מאיפה היו להם כאלה תוכניות? חשבנו שהם אהבלים. ההפתעה השנייה, צהל, מה קורה, חברים? ההפתעה השלישית היא הפתעה מופלאה, אומר מיכה גודמן, וממנה הופתעתי יותר מהשתיים הקודמים. בונה, עם ישראל, אתם תותחים. מאיפה הטוב לב הזה? מאיפה האומץ הזו? מאיפה הגבורה הזו? אתם חייבים לדעת, אומר מיכה גודמן, שמתעקש להיות אופטימי. כשמשהו נחטף לכם, איזושהי אמונה ששמחת עליה, החמאס דפוקים וצבא הגנה לישראל דרוך, כשזה קורה, חטפו לך משהו שהיית כל כך בטוחה בו, ככה יחטפו את החטופים הביתה. והם לא יספיקו לקחת איתם כלום, די, לא יכול להיות. גם צעידה לא עשו להם, אבל יש לי פה את החפצים, תעזבי הכל, אבל מה נאכל? קחי את הרבע פיתה היבשה הזאת, יאללה, יוצאים, היום אתם יוצאים. בנות, הפתעה מבשרת הפתעה. כך אומר מיכה גודמן. והפתעות זוועתיות חוטפים מצות בלילי פסחים. הפתעות איומות יבשרו הפתעות מופלאות. אנחנו נראה את זה, אני כל כך בטוחה. לא הייתה שנה פסיכית כזאת. לא הייתה. ומה אמרנו על הצעירים שלנו? דור הטיק טוק, אדלים מטומטמים, לא זה. איזה גיבורים, איזה לוחמים, היו חודשים בלי הסלולרי שלהם, בעזה. איזה דבר מדהים זה. באמת, זה פשוט... אני חושבת על הדור הצעיר הזה, המחור הזה, המסכים הזה. איזה עוצמה, איזה כוח אדיר, איזה גדולים הם, באמת. איך קוראים לזה בהגדה של פסח, בשיר השירים? ביטוי שאני משוגעת עליו, לא ידעתי נפשי. תקשיבו, ההפתעה הכי גדולה זה הנפש שלי. כשהיה כנס תפילה על החטופים, ממש חודש אחרי שהם נחטפו, שבועיים אחרי שהם נחטפו במוזיאון, שלושה שבועות שארגנתם, ישבה שם ג'ולי, אמא של בר, בוכה, לא ראיתי אף פעם בכי כזה, מהרגע שהתחיל הכנס, שלוש שעות, די, ג'ולי מספיק, בוכה, 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 בוכה. אתמול, במתי החטופים, ישבנו כמה אמהות עם ציפי הנשמה, וג'ולי צוחקת. וג'ולי, שהייתה עקרת בית צנועה וחסודה, כותבת טור שבועי בעיתון. וג'ולי מארגנת יום הולדת מהמם לילד של הבר החטוף שיהיה בן 20 בשבת הגדול. והיא מארגנת לכבודו שבת, שכולם ידליקו נרות שבת, כולם מרץ, כולה עזוז. אני אומרת לה, ג'ולי, היית בחיינית פעם, מה נהיה? והיא אומרת לי, לא ידעתי שיש לי כוחות כאלה. קוראים לזה בשיר השירים, לא ידעתי נפשי. לא הכרתי את הנפש שלי, איזה בן אדם מדהים אני. בנות, אין פה אישה אחת שיושבת פה בקהל הזה ולא גילתה בעצמה כוחות של... אני לא מאמינה שעשיתי את זה. את מכירה את זה? את אף פעם לא מספרת לאף אחד, אבל את הולכת משוויצה. לא ידעתי נפשי. וזה בדיוק, בדיוק. הכוח הזה, הפלאי הזה של האימהות שלנו, מה זה העם הזה? אני רוצה להסביר את הכוח המשגע של העם שלנו, שקוראים לו חירות. ואני רוצה להסביר את המושג הזה, חירות, מפני שקוראים לחג הזה, זה יפות אתם, בלי עין הרע. חג החירות. מה זה חירות? הערב נברא האדם. האדם נברא היום, כך לפי רבי יהושע שאומר, בריאת העולם בכ"ה באדר, בריאת האדם היום, יום ההולדת של רבי נחמן מברסלב. כשהאדם צריך להיברא, יש למעלה בשמיים מריבה נורא גדולה, ושמעתם את הברקים והרעמים. יש מלאכים שאומרים, אל ייברא שכולו קטטה. הם כל היום רבים, בשביל מה תיתן להם עוד שנה? ועוד מלאכים שאומרים, אל ייברא שכולו שקרים. הם שקרנים, כמו שהם נושמים. אל תברא אותם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים. ייברא שכולו גמילות חסדים. אני רוצה להגיד מה זה, מה שמציל אותנו. אני רוצה לדבר על מה זה להיות בת חורין. אז אתמול בערב הייתה הזכרה של שנה לבנות משפחת די, האישה של הרב לאו די, לוסי די, השם ייקום דמה, ורינה די ומאיה די, שנרצחו בפיגוע בחול המועד פסח אתמול, בגלל שזו שנה מעוברת אתמול, מלאה שנה, זו הייתה אזכרה, פשוט ירו בהם בפיגוע, ופתאום את רואה את המשפחה החסרה הזאת, אבא לאו, בן אחד, שתי בנות, מחבקים זה את זה, וואו. ואמרתי להם, אני רוצה להגיד מה זה להיות בני חורין. אני מתחילה בטקסט הראשון של ההגדה של פסח, כשאת פותחת אותה בליל הסדר. הלחמה ענייה, די. אני רוצה לדבר על משפחת די. למה, שואלים חז"ל, למה את ההגדה של פסח פותחים במישהו שאומר, זה לחם עוני? בואו לאכול איתי, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. סליחה, לא כך מזמינים. איך מזמינים? יש לי פה שולחן מלא מעדנים, בואו תאכלו, יש לי מלא. אני בן אדם עני, זו לחם עוני, הלחמה ענייה, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. סליחה, מה אתה רוצה מאיתנו? מה יש לך לתת לנו בעונייך לאודי? בואו נקרא את המילים המשגעות של הרב יונתן זקס בהגדה של פסח שלו. והוא יכתוב כל כך יפה. איזה מין הזמנה זו? הלחמה ענייה, כל דכפין יתה ויכול. למה מציעים לרעב טעם של ייסורים? זו תובנה עמוקה בהבנת המושג חירות. המצה מסמלת שני דברים. לחם עבדים, מה שהופך אותו ללחם חירות, הוא הנכונות לחלוק אותו עם אחרים. אני אסביר. כשמקריבים את קורבן הפסח, כל משפחה חייבת לאכול אותו רק היא, זבח משפחה. אבל אם נשאר הרבה הרבה מהסה, חייבים לאכול את קורבן הפסח בלילה, לא להשאיר כלום, כמו אפיקומן. מה אני אעשה שנשאר כל כך הרבה? צריך לקרוא לאנשים מסביב, בואו לאכול איתי. איך זה כתוב? ולקחו לכם איש, סל לבית אבות, סל הבית, ואם ימעט הבית מהיות מסה, היי, זה לא עברית נכונה. אם נשאר לי יותר מדי סה, מה זה אם ימעט הבית מהיות מסה? אם הבית הזה קטן, לעומת הקורבן הענק שהוא נדרש להקריב, איך שלושה אנשים יכולים לשאת? היא דיברה אתמול הילדה, הנשמה, והיא אמרה, אתם לא מבינים מה זה פוסט טראומה. אני מסתובבת ומחייכת ויש לי מלא חברות, אבל אין בוקר, אין, שאני לא יורדת מהקומה למעלה ואומרת, אמא יושבת במטבח עכשיו ובודקת בחינות, כי זה מה שהייתה עושה לפני שהיא נרצחה. היא אומרת, אתם לא מבינים באיזו מציאות כפולה חי האדם הפוסט-טראומטי. הרב לאודי, הבן חורין העני הזה, הוא היה בן אדם הכי עשיר בעולם, כשהחל מההלוויה של הילדות שלו ושל אשתו, הוא אמר, תקשיבו, הקורבן הזה גדול עליי, הקורבן הזה קטן עלינו, בואו לאכול איתי. איך קוראים לזה? בקורבן פסח זה נוהל שכן היהודי, ואם ימעט הבית מהיות מזה, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השה. לשיעור הזה קראתי סדח. אתם שומעות את הביטוי סדח? הסדח הצבאי. סדח, תסבירי לנו, החיילת שלנו. סדרת חינוך, זה בסדח, אבל יש סדח שזה כחיילת ותיקה. אני מסבירה שסדח זה סדר כוחות. אנחנו צריכים בליל הסדר, סדח, סדק. אנחנו צריכים, את סודקת. אנחנו צריכים בליל הסדר לסדר את הכוחות שלנו ולדעת, בליל הסדר הזה אני לא יכולה לבד. לא מתאים לסדר הכוחות שלי, ובמשפחה הענקית שלי אני מרגישה נורא לבד, לא מתאים לסדק שלי. עכשיו, אני הולכת למקום שבו אני אוכל עם אנשים שנוסעים איתי בעול הזה, ואני מרגישה פתאום הקלה, אני מרגישה בקבוצת שווים, אני מרגישה כמו כולם, אני לא מרגישה את החריגות שלי. בחזו, עוצמה. זה אגב ההצעה שאני נותנת לאלמנות מלחמה שכותבות לי, אמא, איזה מילל סדר זה יהיה עם כיסא רק ומה אני עושה? לכי למקום שמתאים לסדק שלך, לסדר הכוחות שלך. תשבי עם מישהו ותגידי לו, בוא לאכול איתי. ופתאום, השיתוף הזה של מישהו בצער שלך, בקורבן שלך, הופך אותך לאישה בת חורין. אישה ענייה שנותנת, היא כבר לא בת חורין. בנות, ספר חובה. פרימו לוי, אם זה אדם. ספר נהדר. פרימו לוי עבר את השואה. הוא מתאר פה דברים באמת כל כך לא פשוטים וכל כך רלוונטיים לשבויים. ואז הוא מתאר שהכוחות הנאצים עוזבים את המחנה, הם נמצאים שם כל האסירים 10 ימים לבד, הבריטים והרוסים טרם הגיעו, והנאצים ברחו מהמחנה, הם לבד גוססים. פרימו קם בכוחותיו האחרונים, הגעתי אל מפתן הצריף, פרקתי את התנור, הייתי חסר נשימה מהמאמץ, ראיתי כתמים שחורים גדולים רוקדים לנגד עיניי, אבל היה קר כל כך, ידעתי שצריך להפעיל את התנור. הידיים שלי היו משותקות, המתכת הקפואה נדבקה לאצבעות, אבל הצלחתי. התנור התחיל לפזר חום. ישבתי בצד ואמרתי, עכשיו אני הולך למות. ואז טוברובסקי, צרפתי פולני בן 23, חולה בטיפוס, הציע לחולים האחרים, שכל אחד עכשיו ייתן פרוסת לחם מהלחם שלכם, לא שידליק לנו את התנור. התחלתי לפקוט. רק יום קודם לכן לא הייתה התרחשות כזאת עולה על הדעת. היינו גוססים. החוק אמר, אכול את הלחם שלך ואם תוכל את זה של השכן שלך. ברגע שמישהו הציע, תיקח מהלחם שלי, ידעתי שאנחנו בני חורים. ידעתי שאנחנו ההפטלינגים, חצי בן אדם, שלא מתו, נשוב להיות בני אדם. כשאת פותחת את ההגדה בהלחמה עניה, את עניה שאומרת, מהעוני שלי אני רוצה לתת, שימו לב איך נגמר הקטע הראשון בהגדה של פסח. השתה הכה לשנה הבאה בני חורין. השנה הבאה זה עכשיו, זה מתחיל היום. אין מצב ריבונו של עולם תראה אותנו. ואז אמרתי לקדוש ברוך הוא את התפילה על כל העניים שהיינו ואיך נתנו מהעוני שלנו למישהו אחר. וזה שבועים שנתנו אחד לשני פיתה כדי שהילד הקטן יאכל. זאת החיילת שקלעה צמות לשבועיות ששוחררו. זה התצפיתניות, עניות בהוראות, עניות בציוד, צועקות ברגעים האחרונים של חייהן, הוראות מדויקות לקשר. איך בעונייה היא עוד אומרת, בואו לאכול איתי, אני נותנת מה שאני כן יכולה. נשים שבישלו לאחרים, נשים ש... אנחנו לא שומעות אותם, מזהות חללות עד היום בשורה, מזהות חללות וחלקים ואשם ירחם, רופאים ועובדים סוציאליים עניים בשעות שינה במשמרות שנושקות זו לזו, נשי מילואים ניקים עניות בכוח, עשירות במשימות בבית ובחוץ, מפונים שעניים מבית. נתנו את הבית שלהם בשבילי ובשבילך, כדי שהמדינה תהיה יותר בטוחה. אתם יודעות איזה נתינה זאת? ואלמנות צעירות שראיתי במו עיניי, שקמו מהשבעה ורצו לחבק אלמנה חדשה במרכאות ולתת לה כוח. כל השבוע הזה אמרתי לקדוש ברוך הוא, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. בנות, בן חורין זה לא מחוץ לשבי, בן חורין זה בתוך השבי. יש פילוסוף מאוד גדול, קראו לו לודוויג ויטגנשטיין, וויטגנשטיין אמר שיש שני מושגים, החופש מה והחירות ל. חופש מה זה פיזי, חופש מבית הסוהר, חירות ל זה משהו בפנים שאף אחד לא ייקח ממך. בתוך השבי פתאום מחוות מהממות של טוב לב. אתמול התקשרה אליי מישהי בוכה כל כך וסיפרה לי על בעלה שנראה כמו צדיק, אבל איזה דברים איומים הוא עושה. והיא אמרה לי, הרבנית, תודה שהקשבת לי, אני חייבת עכשיו לסיים, אני מטפלת ויועצת ואני הולכת לטפל עכשיו בזוג. כל הקול שלה פתאום השתנה, היא קיבלה אחריות בעונייה, אצלה הבית שבור, אז איך את אומרת בואו לאכול איתי? לתכונה הזאת קוראים חירות. אני מביטה בכל כך הרבה בנות, באמת, עניות, עניות בזוגיות, עניות בפרנסה, עניות בשמחה, עניות בבריאות שלא נדע, ונותנות מה שאין להם. ימימה, מה יש לאדם עני לתת? ורבי נחמן מברסלב יחדש, לאדם עני יש לתת שאלה. כי בן אדם שאין לו, מסתובב בעולם, ואפילו שהוא לא שואל שום שאלה, את רואה אותו והוא שאלה, איה, למה, איפה, עד מתי, אני בן אדם רע, מה עושים עכשיו? לאני נולדת שאלה. אני רוצה לקרוא מתוך הספר הנהדר באמת של דוקטור מיכה גודמן, ביום השמיני, שכחתי אותו בבית, אז הרב חיים רץ וצילם לי, תודה לך, הרב חיים, איש אני. אז ככה, כותב מקסים, הרב מיכה גודמן, זה לא הטלפון שלי, זה של הבת שלי. אז הוא כותב ככה, הדור הראשון כשקמה מדינת ישראל הרגיש שכל מה שיש כאן לא מובן מאליו, שכל מה שיש כאן הוא פלא. מי שמרגיש שהמדינה היא פלא, גם מבין שהפלא יכול להיעלם, לכן הוא משקיע בו, מטפח אותו ומתמסר אליו. לאחר הדור הראשון בא הדור השני, גם עבורו קיום המדינה היה נס, אבל התחושה חזקה פחות. מודעים לכך שהנס הוא שברירי, אבל רמת המודעות פחותה. הדור השלישי כבר נטה לשכוח שהמדינה היא פלא. הוא נולד לתוך המדינה, לא מסוגל כמעט לדמיין מציאות שבה ליהודים אין מדינה. הזמן עשה את שלו, המציאות עברה טריוויאליזציה. הכל טריוויאלי. לדור הרביעי, מדינת יהודים היא מציאות כל כך מובנת, שמופיעה האשליה שזאת גם מציאות יציבה, נוקשה ונצחית. בנות, מה הן בדור הרביעי? שאלות. יש קונספציה. אולי זאת הסיבה לכך, כותב מיכה גודמן, שהריבונות היהודית של ימי הבית הראשון, ימי דוד ושלמה, החלה להתפרק בדור הרביעי. אולי זאת הסיבה שגם הריבונות היהודית של ימי בית שני, החשמונאים, החלה להתפרק בדור הרביעי. הדור הרביעי הוא הזמן שבו הפלא נשכח. השבעה באוקטובר הוא אחרי 75 שנה בארץ הזאת. כל דור זה 25 שנה, 25, עוד 25, עוד 25. איזה דור אנחנו? דור רביעי. כשהוא כתב את זה, מיד רפררתי להגדה של פסח. שימו לב, ארבעה בנים, נכון? הבן הראשון בתוך ההתרחשות, אימאלה, יצאנו ממצרים, מה העדות החוקים והמשפטים, מה עושים עכשיו לשמר את הנס הענקי הזה? הבן השני הוא רשע, הוא כבר מביט בפרספקטיבה, מה העבודה הזאת לכם? עדיין מודע לזה שחל איזשהו שינוי. הדור השלישי הוא ילד מסכים. מה זאת? זה התן. הדור הרביעי אינו יודע לשאול. אולי חמאס יפלשו.
אין מצב.
אולי יקרה חלילה איזה משהו שלא נהיה מוכנים לו. פתאום. אין ילד בסיכון יותר מילד שלא שואל שאלות. ואיך הם מעצבנים? אמא, 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 אמא. את לא יודעת איפה, השם שלך מתחיל ואיפה הוא נגמר, ולמה ככה ולמה ככה. זהו, חפש, תתמכר, כמו שאמא שלי אומרת לילד שלה, תתמכר, תראה סרט, אין לי כוח אליך. זה כל כך נורא לא לשאול שאלות. אני רוצה לומר מה זה להיות בן אדם אני. בנות, אני בעברית, זה כמו לביש, אכיל, נגיש, אני. אני זה בן אדם שחייבים לענות לו. חייבים. הוא מסתובב כמו שאלה בעולם, ואין מצב. ריבונו של עולם, שלא תענה לשאלות שלו. מאוד יפה כותב מיכה גודמן שהיו לנו שתי טעויות מרכזיות. הערכת חסר, פחות מדי, ייחסנו חשיבות לכוח של החמאס, והערכת יתר לאויבים שלנו מבית. השמאלנים הם נוראים, הימנים הם יחידו את הדמוקרטיה. עשינו מזה פיל ומזה כלום. עכשיו, אנחנו שואלים שאלות ימימה, למה צריך להגיע למצב של עוני כדי לבקש מענה לחם עוני? כי אחרת הצבעה, וכשהצבעה את לא שואלת שאלות, וכשיצאו השבועים בעזרת השם ויבואו לשולחן ליל הסדר, אנחנו פשוט נתלהב ונגיד, רגע, מה עושים עכשיו? מה העדות החוקים המשפטים? זה מה שאני עושה כשאני פוגשת אמהות של חטופים. מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת רואה אותו? ושל מחבקת למקלחת, לא יודעת. את כולך, מה העדות? מה עושים עכשיו? הכל יהיה מרגש כשהם יחזרו. המדינה תהיה מרגשת, והאחדות תהיה מרגשת, ואנחנו נשכח את כל השטויות שלנו. ועוד 25 שנה נגיד, טוב, נו, אז היה פוגרום קטן בשבעה באוקטובר, ועוד 50 שנה נגיד, איזה שבעה באוקטובר? ועוד 75 שנה, לא נגיד כלום. שאלות, שאלה היא התכנות, בנות. שאלה זה ליל הסדר. ארבעת הקושיות רבי נחמן מברסלב כותב, וכאן הבן שואל. כשאומרים מה נשתנה, את כמו בן ששואל את אבא את כל הקושיות, אין תשובה במה נשתנה. מה נשתנה הלילה הזה? מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. אל תחשבי שהלילה הזה, הלילה הזה זה תשובה, זה המשך השאלה. הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה. למה? בנות, למה? זו שאלה שמזמינה תשובה. אני זוכרת אמא יקרה, רויטל הר כסף אהובתנו, שבעלה נהרג והבת שלה נפצעה קשה, ואז הבת שלה התעוררה מהקומה, והיא אמרה על הפסיכולוגית בבית החולים, איך אני אומרת לה שאין לה אבא. אז הפסיכולוגית אמרה לה תשובה שעשתה לי כזה שיעור, שלא נדע, אמרה לה הפסיכולוגית, את לא אומרת לה? עד שהיא שואלת איפה אבא. ברגע שהיא שואלת, יש התכנות אצלה לזה שגם אפשר שאין אבא. אחרת היא הייתה אומרת, אמא תקראי לאבא. אבל שאלה היא התכנות, ולכן בנות. כל הניקיון שאת עושה עכשיו בבית הוא שאלה גדולה. הם יחזרו, הם יבואו, תהיה לי גאולה אישית, תהיה לעם שלי גאולה. כל הקניות שאת עושה, אני אלבש את הבגד הזה לאירוסין של הילדה שלי. אני אדע בו בריאות ושמחה. שטיח חדש שאת קונה לבית הוא שאלה. הוא יחזיק מעמד, הוא יארח עליו רגליים קטנות של תינוקות שיוולדו. כל הכנה שאת עושה היא סימן שאלה. אין כלום שאת עושה בליל הסדר שהוא לא שאלה. וקריאת ההגדה של פסח, אתם מכירות את זה בעפי, אבל אני משוגעת על הרעיון הזה. ההגדה של פסח היא רק שאלה אחת. אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי. בואו נקרא את הרב יצחק קוטנר המשגע הזה. והוא אומר ככה. אין לך מושג אם השם אוהב אותך, בטח לא בשנה כזאת. אולי הוא שונא אותנו, אולי הוא לא סובל אותנו. איך יכול להיות שהוא עושה לנו כאלה דברים נוראים? אומר הרב יצחק הוטנר, אישה לא מסוגלת לשאול את השאלה הבסיסית את בן הזוג שלה. אתה עוד אוהב אותי? תגיד, אם היית פוגש בי היום, היית בוחר בי? כשם שאני... כן? את שואלת אותו? נו, והוא בטח כמו הבן התם. מה? אני אומרת לך שהוא... מה השאלה? את שואלת אותו? הוא אומר מה השאלה. אז אני לא רוצה לתת התכנות לתשובה של לא בטוח. אז אני פשוט לא שואלת. כי שאלה היא התכנות. אז כותב הרב הוטנר, מה זה יפה, תקשיבו. עשרה קבין, קבין זה פורשן, זה כמות. עשרה קבין שיחה ירדו לעולם. תשעה מהם נטלו נשים. עומק מיוחד יש באמירה הזו. התשעה קבין של דיבור שקיבלו נשים משתלשלים מהכללה של בראשית אל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ההלכה אומרת אין לך רשות לטובעו בפה. זאת אומרת לאישה אין יכולת ללכת ולהגיד לו, זה לא שאסור לה, היא לא מסוגלת, אני כל כך רוצה ואתה לא שם לב אליי. וכיוון שעצמיותו של אדם אינו יכול לבטא אותה במישרים, הרי היא בוקעת ועולה דרך צדדים וצידי צדדים. וממילא יש ריבוי דברים שהם בעצם שאלה אחת. אתה זוכר בכלל שאני קיימת? השגחה פרטית זה דבר אמיתי או שזאת המצאה של דוסים? כי אם כן, אז איפה אתה מתבטא בחיים שלי? לאן הולכות כל התפילות שלי? כנסת ישראל עומדת בליל הסדר, בשאלה הגדולה הזאת שכדוסית אסור בכלל לבטא, איפה אלוקים? רואה אותי בכלל, אכפת לו, הוא שונא אותי, חס וחלילה. ולמדנו שכשאי אפשר לשאול שאלה קצרה ישירה, בוקע הדיבור ומתפרץ החוצה בריבוי דברים של כלים שונים וצבעים שונים וסיפורים שונים. וזו ההגדה של פסח. אנחנו מתחילות אותה בקידוש. ואז אנחנו אומרים, אתה בחרתנו, אהבת אותנו מכל העמים, רצית בנו. אתה אוהב אותי, היית בוחר בי עוד הפעם, ריבונו של עולם. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה, מצילנו, מצילנו. בעצם כל ריבוי הקשקשת הזאת שאת מקשקשת, אתה לא שם לב לילד, אתה אוהב אותי, לא יודעת מה, אני מרגישה עייפות, אני עומדת למות, אין, את כל הזמן מספרת סיפורים כי את רוצה לעורר אותו, שישים לב אלייך. זה ההגדה של פסח. הגדה של פסח היא שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. בנות השבוע, השבוע מציינים גשם. השבוע מציינים את הפטירה של ה... של הלומדת הגדולה נחמה ליבוביץ'. ונחמה ליבוביץ' אמרה, כשתלמידים לא שואלים שאלות, זה מוות למורה. באמת, לפעמים אני רואה בנות קצת מתעצבנות, קצת זה, אבל כשכולם, תמיד שאני עושה שיעורים לנשים סופר מנומסות, והן אומרות לי בסוף, it was very special, רבסון. והן הולכות, מה ספשייל? תגיד מה זה וזה וזה. וואו, באמת. רק לראות את ההודעה ששלח הרב לאודי אתמול אחרי השיעור שלי באפרת. זה חמוד, מלא לבים אדומים. טוב. כן?
נו, ואת רוצה לשאול את
בעלי שלו? לא, אבל אישה רוצה רק את האיש שלה, וכל כבודה בת מלך פנימה. את יכולה לקבל את כל הכבוד מכל העולם, ואם אין את זה בפנימה, בבית, אני נכנסת בבית, אני אלמונית, אף אחד לא מבקש ממני סלפי. לא שווה לחיות. בנות, לעניים יש שאלה לתת לך. וכל הזמן הזה אני מבקשת שתלכי בסימן שאלה מאוד גדול. הרב סולובייצ'יק, בהגדה המשגעת שלו לפסח, זכרו לברכה, אומר שכשהגיעו לירושלים, אתם יודעות שכשעלו לרגל לירושלים לחג הפסח, היו חייבים לשאול, גם אם ידעו איפה בית המקדש, אולי אתה יודע איפה בית המקדש? תחשבו בנות שנחילים של בנות מגיעות פה לשיעור בנווה צדק, ושואלות זו את זו לעיניהם המשתאות של יושבי בית הקפה, איפה השירה? אתה אופן להשירה, איך מגיעים להשירה? אבל את יודעת מצוין את הדרך. נכון, אבל השאלה... יולדת בלב כאלה כיסופים. הדרך בה אנו מגידים את ההגדה עושה שימוש בצורת הדיאלוג. אדם אחד שואל ואחר משיב לו. אנחנו חייבים לשאול, מפני שכשהגיעו לבית המקדש היו שואלים, אנא בית השם, איפה בית האלוקים? הרצון לדעת היכן הוא מקומו של בית המקדש הוא כשלעצמו מביא גאולה, רגע ימימה, וכל השאלות שלי, מתי השם עונה להם? אומר הרב רוטנר, בדקה המבקיעה הזו, כשאת יושבת מסובין ואוכלת את המצה הראשונה בליל הסדר. המצה, הוא אומר, למה יש עליה שורות? שורות, כי המצה היא מכתב קטן מאיש אחד רחוק מכאן. כל התשובות לכל התהיות והקושיות והצערים בלעיסה של המצה הראשונה, משהו בך מרגיש אהוב, משהו בך מרגיש כל כך כל כך מושגח. אני אסביר למה. הפרקי דרבי אליעזר, שזה מדרש נורא יפה, מסביר שביום השני קרה דבר נורא. ביום השני נבראה המחלוקת. הקדוש ברוך הוא הפריד את המים לשם מים, מים עליונים ומים תחתונים בים, בברז. זאת הפרידה הראשונה בבריאה, השניות הראשונה יום שני, ביום שני לא כתוב כי טוב, כי זאת מריבה, כי המים התפצלו לשניים. מאז כותב האר"י הקדוש, כל מים שיש פה למטה באדמה קוראים להם מים בוכים. גם אנחנו רוצים לעלות למעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, פעמיים בשנה אתם תוכלו לעלות למעלה ולפגוש את המים העליונים. פעם ראשונה בחג הסוכות, כשעושים ניסוך המים במזבח, מהתהום הולים, אנחנו שמים עליהם מים מהשילוח, והמים של הגשם פוגשים את המים שעולים מהשיטים, ומשהו מתיישב בלב, ואיזשהו געגוע לזוגיות, לאהבה, להשגחה. אבל כשחג הסוכות הוא אסון, כשחג הסוכות הוא פוגרום, כשחג הסוכות הוא שבויים, כשחג הסוכות הוא שבויים, כותב הפרקי דרבי אליעזר, יושבים שבויים כפותי ידיים על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה זה גם בכינו? אומר הפרקי דרבי אליעזר, מי עוד בכה? המים. על נהרות בבל שם ישבנו, וגם הם בחו, כי בסוכות המים מלמטה פוגשים את המים מלמעלה, ויש איזשהו ריצוי לנפש על כל הפרדות וכל הצערים וכל האהבות הנכזבות. ועכשיו סוכות נחרב לנו, נחרב, אימאלה, רק לחשוב, אמרה לי מישהי מקריית שמונה, הסוכה שלי עומדת בפסח, רגל התחבר לרגל ואני לא שם לנקות את הבית שלי, הסוכה שלה עם הקישוטים עומדת בקריית שמונה. אומר הקדוש ברוך הוא למים, תקשיבו, יש עוד מפגש אחד של מים מלמטה עם מים מלמעלה, כשאוכלים מצה. המצה, לשים אותה במים שלנו, מים מהגיחון, מהמעמקים, וכשאוכלים אותה, את המצה, את נפגשת עם השמיים. זה רגע כל כך עליון. חסידים היו ועד היום מחזיקים את המצה ומחבקים אותה ומנשקים אותה, וזוכרים את אבא, איך היה עושה ליל סדר כזה מפואר, וזוכרים את הילד הזה שעכשיו לא נמצא, וזוכרים את המתוק הזה שאני חייבת, גרינגליק, אלישה גרינגליק, ששר בליל הסדר, שאולי גרינגליק, ששר בליל הסדר בקול כזה מהמם, ועכשיו הוא לא נמצא. אנחנו עכשיו נוגעות בשמיים, כי בתוך המצה בלועים מים תחתונים, וכשבן אדם אוכל מצה, הוא מול כיסא הכבוד ממש. בנות, זה רגע שאסור לדבר בו. אסור. את רק לועסת את לחם החירות הזה, ובמכתב הזה, שנראה כמו מכתב, את מקבלת פתאום תחושה שאת מושגחת, שאת אהובה, שהקדוש ברוך הוא לא יפסח עלייך בשנה הזאת. אני אקרא את המילים הכל כך יפות ומרגשות של הרב וולבה, זכר צדיק וגאון לברכה. והוא כותב ככה, כל עניין ליל הסדר הוא לענות על שאלה אחת, האם אני אדם מושגח? האם יש השגחה פרטית בעולם? ובליל הסדר, בזמן אכילת מצה, אדם ירגיש שמסתלקת ממנו כל הקנאה של איש מרעהו, כל התסכול על מצבו, מפני שבמצה הזו רשום תפקידו לאותה שנה, והוא מתפייס פתאום, ואינו מביט ימין ושמאל, אלא רק למעלה, ומרגיש שקיבל הכל בהשגחה פרטית. והשגחה פרטית, זה מה שירגיש בצאתו מליל הסדר של פסח. לא פסחו עלייך, אל תדאגי, השם לא שכח אותך, ובמצה הזו, בלחם העוני הזה, נמצא מענה לכל כך הרבה קושיות כואבות שיש לך. אני אסיים, אפילו שיש לנו עוד כל כך הרבה סגולות, אבל אני אשלח לכם בעזרת השם, בלי נדר, עוד סרטונים. אני חייבת, זה שעה.
יש לך עוד שעה?
סדרו אותה.
אני אסדר לך,
חכי שלך. הגנבת. זה נורא נורא חשוב לי לספר את הסיפור המקסים הזה. רבי נחמן מברסלב, המדהים הזה, אומר שהשאלה הכי גדולה של בן אדם בעולם, השאלה הכי גדולה שיש לבן אדם בעולם, האם אני שפחה או שאני ראויה לחירות. בנות בן חורין זה ראוי לחירות, כמו בר מצווה, בר דעת, בר עונשין, מסוגל לה. האם אני בת חורין או שאני שפחה באופי? האם כל הקשרים הזוגיים שלי תמיד יהיו מחפיצים ומשפילים, ואני אתן את כולי ואקבל לא כלום? אולי אני טיפוס כזה. האם אני תמיד אהיה אמא רופסת שהילדים שלה בזים לה? אמרה לי השבוע אמא, כזאת מתוקה. אמרה לי, אני אומרת מילה ושתיהן מתבגרות, מסתכלות אחת על השנייה. כזה בוז וכזה זלזול, ואני מרגישה איך הבנות שלי אומרות לי, אם יש לך את זה ביותר עתיק. אז התחושה הזו, הנוראה הזו, האם אני בן מלך או בן שפחה? והוא מספר מעשה כל כך יפה, מעשה בבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. אני רק אתחיל את ההתחלה, אני לא אספר את כולו כי הוא בלתי נסבל אורכו, אבל מעשה במלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו שהייתה משמשת את המלכה, והגיע זמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הגיע זמן לידתה באותו זמן, והלכה המיילדת והחליפה הוולדות. המיילדת זה החמאס, והמיילדת רואה את המלכה יולדת ואת השפחה יולדת, והיא מחליפה, שמה את בן המלך אצל השפחה, את בן השפחה אצל המלכה, והיא אומרת, אני רוצה לדעת אם מלכות זה אופי מולד, אם בת חורין זה אופי מולד. החמאס מגיע ולוקח אותנו השולטים, החירותיים, אנשים של קיבוץ רגוע ושלב, עובדים את האדמה, עוזרים לפלסטינים כל כך הרבה מעבר לגבול, מסיעים אותם לבתי חולים, והם ישאלו את השאלה הסקרנית הזאת, אני יכול לאבד לה את צלם האלוהים שלה? אמא שלי ריאלבג, שסיפרו לה שהבת שלה מנקה ומבשלת מאכלים מדהימים והם לא מרשים לה לאכול מהם, היא תאבד את הצלם אלוהים שלה? זה לא נורא כששואלים את זה אודותייך, זה נורא כשאת שואלת את זה כבר אודותייך, אולי זה מגיע לי. כל כך הרבה פעמים בנות שנפגעות מינית נפגעות שוב. איך זה יכול להיות? אולי אני מזמנת את זה? אולי אני אשמה? ולמה זה קורה? ימים איך זה יכול להיות וזה קורה לי שוב? כל כך הרבה פעמים בתת המודע, את אומרת, אני אשים את עצמי שוב בסיטואציה גבולית, כדי שהפעם אני אשלוט בזה ואראה לעצמי שאני בת מלכים, אבל הרוע לפעמים הוא כל כך חזק, ואז היות שזה חוזר על עצמו, את בטוחה שאת דפוקה. ויראו אותנו המצרים, בנות, ואז בן המלך, שהוא בעצם בן השפחה, כל הזמן שומע לחשים באוזן, אתה בן המלך, אתה בן המלך, אבל הוא לא מאמין להם, והוא הולך והופך להיות רואה זונות, והופך להיות רואה בהמות, ומגיע למקומות כל כך נמוכים, כל כך נמוכים. ובסוף הסיפור, אחרי שכולם מרחלים, זה בן מלך, זה בן מלך, זה בן מלך, זה בן מלך, המלך לוקח אותו לארמון ואומר, אני רוצה לעשות לו מבחן. אם אתה עובר את המבחן הזה, אתה בן המלך האמיתי. הכניס אותו לארמון, הראה לו כיסא, וראה שהכיסא עשוי מעץ, וראה שחסר מהכיסא למעלה איזה שושנה, והסתכל וראה שהשושנה מוטלת על הרצפה וצריך לשים אותה על הכיסא, וכך הבין שהמיטה צריך לנתק אותה קצת מהמקום שעומדת, וגם את השולחן צריך לנתק קצת, לשנות את מקומו, וכן המנורה צריך קצת לנתקה ממקומה, והעופות והחיות להזיזה ממקומם, וסידר הכל כראוי. בנות, זה ליל הסדר. את פתאום עושה תנועות של אמא שלך, שאת אפילו לא יודעת למה את עושה אותם. דברים מיותרים, זה לא חמץ בכלל. את שומעת עצמך צורחת את המילים שהיית אומרת, אין, היא צילקה לי את הילדות, אני לא אגיד את זה בחיים לילדים שלי, ואת מגידה, והגדת לביתך, וגידפת, וקיללת, בדיוק כמו אמא. ואז אמא מביטה בך בנחת ואומרת, הקללה הזאת שלי, את בת המלך האמיתית. בנות, הסדר בבית, החג הזה, אין אדם שלא מתעוררת בו תודעת מלכות. החודש הזה לכם אותיות מלך, אומרים חז"ל. זה חודש שהוא ראש השנה למלכים, זאת אומרת, אם הכתירו מלך לפני חודש, זה נחשב שנה. סופרים את היום תמיד כשנה. את מלכה, וששום דבר לא ישכיח לך את זה. הרבי מפי הסצנה היה אוסף את השבויים במחנה ריכוז, ואומר להם, אל תשכחו שאף על פי שאתה שבוי, אתה בן מלך שבוי. בן מלך שבוי הוא תמיד בן חורין, הוא תמיד במחשבה, יכול ללכת למקומות אחרים, הוא תמיד יכול להושיט ליד למישהו יותר חלש ממנו. אתמול בסרט הזה של 6:30, היה בחור שסיפר שחטפו אותו למנהרה וסגרו את עיניו, והוא לא ראה מי שבוי אחר שישב לידו ואמר לו, אתה לא מאבד תקווה. הוא אומר, אני לא יודע מי, מה ומו, כי לא ראיתי אותו. המשפט הזה החזיק אותי 54 ימי. אתה לא מאבד תקווה. אתה לא מאבד תקווה. אתה לא מאבד תקווה. איזה חירות זאת, כשאתה בעצמך שבוי, לשחרר כזה משפט לבן אדם אחר. איזה בת חורין, עומר וינוקרט, נכון, הוא אחר כך גילה שזה היה הוא, את צודקת, אבל לא היה לו מושג. וציווה את בן המלך לסדר הכל כראוי, והרימה שושנה, ושם אותה למעלה, ואז התחילו כולם לנגן, ואז נתנו לו המלוכה, ענה ואמר הבן המלך האמת, שנעשה אתה מלך אל בן השפחה. עכשיו אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. אנחנו מקבלים זהות בלילה הזה. זהות של אמא, זהות של אבא, כמה שלא סבלת אותם, וסנת את ליל הסדר, וזה תמיד מעיק עלייך, ותמיד זה מלחית. אני רוצה עכשיו, בנות, כי אני צריכה את זה בשבילי, לפני שאני מחבקת אתכן, ואת השאר, בעזרת השם, אתם תראו בהגדה היפה שלנו, ותראו בשיעורים ובסרטונים שנוציא בעזרת השם, את כל הפרטים על בדיקת חמץ ועל שבת הגדול. מה עושה לך את זה? בליל הסדר, איזשהו טקס או איזשהו קטע בהגדה שאת מרגישה, וואו, זה ליל הסדר שלי. אתם יכולות לנדב לי קטע או רגע או... נשמת כל חי, וואו, וואו. אין לכם מושג כמה שזה חשוב. נשמת כל חי, אתם יודעים מה מכוונים בנשמת כל חי, בנות? אני אומר לך, את ממש, את לא סתם אומרת את זה, כי את כזאת אישה כללית. בנות, הדוסית הזאת מבני ברק לא משה ממתי החטופים. כולם התאהבו בה, משמאלניות ועד לא יודעת מה. נשמת כל חי, היא בחרה. בליל הפסח, כותב הרב סולובייצ'יק, אנחנו מבקשים את מה שמבקשים המשפחות של החטופים. עכשיו כשהרשע הזה מוכן לשחרר רק כמה שמות של חטופים חיים הערב, אנחנו מבקשים את כולם. כולם, כולם. בנשמת כל חי, המילה כל מופיעה עשרות פעמים. וכשאומרים את נשמת כל חי, אחרי ששתינו שלוש כוסות, אנו מבקשים את גאולת כל נפש חיה. היהודי אינו מוצא סיפוק בגאולתו הפרטית, אלא אם כן כולם יגאלו יחד עמו. היהודי חש את הלמות ליבה של התבל כולה. נשמת כל חי תברך. אנחנו רוצים את כולם, לא להשאיר חיילים מאחורה, ולא להשאיר נשים מאחורה, ולא להשאיר את שני התינוקות הג'ינג'י מאחורה. הם חוזרים לליל הסדר, ואם מה? יפה. עוד קטע בנות שמרגש אותך במיוחד, מאוד מעניין אותי. אני צריכה... איך? וניצעק, אתם צועקים בקול וניצעק. וואו, הבת שלי אמרה שולחן עורך אימא. איזה... עוד יש עוד? יושבים על הרצפה, מפנים את כל הסלון, יושבים על הרצפה, כולל הסדר?
כולל הסדר.
וואו, מתנחלת.
וואו. כאילו כמו גננת כזה, עושים את כל הטקס. אבל בסוף הבעל המפוגר שלי, שלוש בלילה, יוצא החוצה, יחד עם כל הילדים, מושך אותם בשכנים, מוצאים את כולם, ובשנה הבאה בירושלים בנייה.
בסוף, הם יושבים על הרצפה, כולל הסדר, זה מסוכן. לא כדאי לך. איפה את גרה? ויקיר.
יקיר עיר הקודש.
יקיר מרכז הארץ. נהיה. יושבים כל הסדר על הרצפה, היא אומרת, ועושים את כל הטקס בשלוש בלילה, האיש שלה יוצא החוצה ורוקד עם הילדים, עם ישראל חי. נכון? לא. אז ככה הוא ירקוד השנה. עוד משהו, בנות, כן. בהלל את מתרגשת. וואי, מדהימה, בהלל, בהודיה, בתודה, איזה יופי.
אני רוצה.
כן.
אצלנו לא עושים את זה, אבל בבית של ההורים שלי עשו.
רחל להיות מזגין אומרת שאצלה לא, אבל בבית של ההורים כן עשו.
כן, כל המשפחה, דודים, כל המשפחה זה חמול הזה, כאילו, שבעה אחים, קלות, חתנים, נכדים, כולם ביחד בביתה. כל הילדים יוצאים מחוצה, מלבישים להם את השמלות כמו במצרים.
בחינה.
מעמידים את כולם בכניסה לדלת. כולם מבוגרים שואלים אותם שאלות. מי אתם?
וואו. היא אומרת שכל המשפחה חוגגת ביחד, וכל הילדים לובשים כפתנים כאלה של עבדים, ושואלים אותם שאלות. זה מאוד יפה. מאיפה אתם באים? מה קרה לכם? מה עברתם? איזה יופי. זה הסיפור של האגדה במומחז.
אימא,
אימא.
אימא?
אימא שלה בתשעים פלוס.
ושלוש, והיא הנכדה של הרב יעקב חיים סופר בעל כף החיים.
וואי, הנכדה של הרב יעקב חיים סופר כף החיים.
היא מחופשת לעני, שבאה לבקש את אליהו הנביא.
כל שנה היא מתחפשת לעני שהוא בעצם אליהו הנביא.
וזהו, שואלים אותה את השאלות הנכונות.
ב-93 והיא באה בתחפושת של אליהו.
את יכולה להתחרות איתה.
וואי, אבל אני קצת יותר צעירה. וואי, אמן. זה נורא מרגש מה שאת אומרת. היא מחכה לאליהו. עוד קטן, כן. איך? עדיי דיינו, איזה יופי, וואו, כן נשמה, איך נרצה, את אוהבת את השירים של סוף האגדה? חד גדיה ו...
זה סוף האגדה,
את מרגישה איזשהו סיפוק ונחת בסוף... סוף וההתחלה של השנה, זה מאוד נכון. לשנה הבאה בירושלים הבנויה, וואו. כן, מאמי. שפוך חמתך. השנה זה יהיה הקטע שהכי הפחיד אותנו, אנחנו נפתח את הדלת, אמא לה ואבא לה. הדלתות נפתחות ונגיד שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. זה מרגש, את כל כך צודקת. המרור קורך. בנות שכן? הדיינו, את אוהבת את הדי דיינו, די דיינו. איזה מותק. כן, האחיות שלמה. וואי. היא אומרת הברכה של השהחיינו, איזה שנה. החיינו.
כי האמנו, הגיענו לזמן הזה, איך את צודקת, איזה הקלה הזאת. וואי, את כל כך צודקת. כן? מה הוא ימציא?
הוא עושה את הלא אחת גדליה, את
ה... אחד מי יודע?
אחד מי יודע
ופנטומימה.
לא, לא אחד מי יודע, זה אחד גם
יודע. אח שלהם עושה, אח שלה עושה את אחד מי יודע בפנטומימה. מייגע שכמותו, איך הוא עושה?
הוא עושה את כל הנהל, אנחנו מתים, היינו מתים את פרשה היסד.
איזה יופי.
לא, שהם כבר לא עושים אליהם, לסדר אחרי שם.
וואו.
בשנים האחרונות הם ממשיכים את המסורת שלו ועושים לא מבטרים את
זה. וואו, וואו.
ירקת גאל ישראל.
גאל ישראל. איזה יופי. ופתיחת הדלת. כן.
היחץ.
היחץ. מה זה עושה לך?
להרגיש חצוי. והשנה זה מקבל המון המון המון.
שאנחנו חצויים והחצי השני מוכבה ואולי נמצא אותו. וואי, כן. שיר השירים, רבה גחת. נכון, אין כמו השיר הזה. מה יש בו? את יודעת מה יש בו? מיליון שאלות. את שאהבה נפשי ראיתם? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שאלה, 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 שאלה. בחצות הלילה של ליל הסדר, יש לה סבא צדיק, הרב חרלאפ, נכון? מצד אבא. והרב חרלאפ אומר שבחצות הלילה של ליל הסדר יראה כל אחד איך יצטלל דיבורו. הפה שלך מתנקה כי ניקית את כל כוחות הפה. השתייה שתית ארבע כוסות. האכילה אכלת מצות. הדיבור קראת את ההגדה. בחצות הלילה של ליל הסדר אומר הרב חרלאפ כל אחד מעם ישראל מקבל דרגת נבואה. גאון, מימרון, והוא יכול ממש להביא בנביאות על עצמו. בנות תקשיבו, יש לי בת שעובדת ב-AI, והיא אומרת איך ה-AI, הבינה המלאכותית, משתלטת עכשיו על הכל. באמת, באמת, לא צריך אנשים כבר. אבל יש דבר אחד, היא אמרה לי, אמא, שאף פעם לא יוכלו לקחת. מה את שואלת את ה-AI? אפילו כשאת שואלת אותה, איזה שאלה אני צריכה לשאול כדי להתחתן, גם זאת השאלה שלך. בנות, החירות היחידה שנשארת בעולם לבן אדם, זה מה לשאול. והתשובה של ה-AI, פעם מישהי שלחה לי טיעונים כאלה, 1, 2, 3, 4, אמרתי לבינה המלאכותית, תסתרי לי את מה שהיא אמרה, פשוט אמרה הפוך, 1, 2, 3, 4, 5, וזה היה מדהים וזה נשמע נפלא. השאלה תמיד תהיה שלך עכשיו. התשובה תהיה לפי איך שאת שאלת. אני רוצה שיעורי בית, חצות הלילה של ליל הסדר. את צריכה לשאול שאלה לפי התשובה שאת רוצה שהוא יענה לך. תנסחי אותה עוד לפני ליל הסדר. כי זה זמן שפתוח לשאלה שלך. שאלה שאי אפשר יהיה לענות לך אחרת. איך ננסח את זה? ריבונו של עולם, האם כשתבוא הגאולה השנה, עכשיו הרגע, זה היה נורא יפה. סליחה, אני כבר משחררת אתכם. אתמול במטה החטופות שאלה אותי מישהי שמאלנית, מה יש לכם נגד המילה עכשיו? מה רע? עכשיו, עכשיו. אז זה מיד מרפרף לנו לבושה, בושה, או לשלום, עכשיו, עכשיו. אז היא אמרה, תגידי, כשדתיים מתפללים, הם לא מבקשים שזה יקרה עכשיו? אמרתי לה, וואלה, נכון. זה נכון. אתה בני חורין, נכון. ממש.
אגב, עמדנו אתמול בסרט
בירושלים.
אמרו, עכשיו, עכשיו,
אמרתי,
זה לא נשמע לך תפילה? זה לא נשמע לך תפילה, אמרתי, נכון,
את צודקת. אז אפשר. אז מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו עכשיו, קרבנו המקום לעבודתו. בנות, אנחנו בעזרת השם ניפגש אחרי חג הפסח, והגאולה תהיה כל כך גדולה שלא נדע לספר אותה בכלל. וכל אחת תבוא לי לכאן עם כזה סיפור שמח.
ונפגש על המדרגות של בית המקדש.
אמן. ונשאל איפה זה, איפה זה, איפה בית המקדש, וואי זה כיף. מה נלבש? מה נלבש? לא, לא, אני שונאת לבן, לא. לא, לא, תביא משהו אחר. לא. לא לבן ולא פשטן, לא.
אנחנו כבר
רוצים, האמא
של אבינתן, אמרנו שכולנו
באות עם
לבן.
באמת?
כן.
לא, ליום של השחרור.
אני לא קראתי את הסימנה של שבוע שבוע, שאמרת שאת כולה. אולי נתארך אצלנו.
ילווי, יאללה, כל דכפין יתה ויכול, ילווי, ילווי, כולם אצלי. יאללה. ביציאה, יא, הלוואי, אוהבת אתכן מאוד, מאוד, בעזרת השם נתראה במסכים בשבוע הבא. שמה יפה שלי.